מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
פחות משבוע לבחירות בארצות הברית, ולא נעים להודות, אבל אנחנו מעט אדישים. למה אדישים? אולי זו העובדה שיש צרות גדולות יותר עכשיו בעולם. אולי זו האלטרנטיבה הדי אפרורית העומדת מול הנשיא, אולי הצבעוני ביותר שידע ארצות הברית, בטח בתקופה האחרונה, ואולי הכל בגלל שמדובר בבחירות רגילות של מדינה רגילה, שפעם הייתה האימפריה הכלכלית הגדולה והמשפיעה בעולם, והיום כבר לא. אז ברוכים הבאים לפרק ה-125 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
בוא, לפני שנתחיל לדבר, יש לנו כמה דברים לפרק, יש לנו שאלה שעלתה אצלנו בקבוצת פייסבוק, אגב, אם אתם לא עוקבים אחרינו, הזדמנות לעקוב אחרי הקבוצה, היא נקראת מנועי הכסף מדברים כלכלה, יש שם כבר לא מעט אנשים, אז שואל אותנו סתיו, אומר לנו, היה לי ויכוחון קטן עם חבר, שפשוט, אני מצטט אותו, שפשוט דיבר בצורה הזויה לדעתי. אני קראתי שהחוב של מדינת ישראל נע בין 600 ל-800 מיליארד שקלים, והחבר טוען שהחוב נע בין 40 ל-80 מיליארד בלבד. הוא שואל, האם אנחנו יכולים לקבוע מי ניצח בהתערבות, בוויכוח, או בכל דבר שהיה שם? הוא משווה קצת תפוחים לתפוזים.
בדיוק, בדיוק. שניכם ניצחתם, ככה שאת הפרסים אתם יכולים להעביר לשי ואליי, פה לתוכנית, כי מה שאתם משווים זה שני דברים שונים, זה החוב והגירעון. החוב של ממשלת ישראל הוא באמת באזורים שציינת, עד הקורונה היינו באזור של 60% תוצר, התוצר בישראל זה בערך 1.6 טריליון, אז אנחנו באמת מגיעים לקצת מעל 800 מיליארד, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, וכשמדברים על 40, 50, 60 מיליארד, תלוי בשנה, אנחנו מדברים על הגירעון. מה ההבדל? ההבדל הוא בעצם, כמו אפשר להגיד, הגירעון זה כמה אתה לא סוגר את החודש, כמה כל חודש ההוצאה שלך יותר גדולה מההכנסה.
כמה חסר לך בעיקרון?
בכל חודש.
כן.
והחוב זה כמה כל הגירעונות האלה יצטברו ואתה חייב לבנק, כי אתה באוברדרפט כבר הרבה זמן. זה בעצם ההבדל. הממשלה מתנהלת שיש לה כל חודש, או מודדים את זה בשנים, גירעון. גירעון, זאת אומרת, ההוצאות היו יותר גדולות מההכנסות. עכשיו, היא לא מייצרת כסף, הממשלה, זה בנק ישראל עושה, היא לא מייצרת כסף, היא עדיין צריכה לשלם את ההוצאות האלה, אם זה שכר למורים, או אם זה בנייה של כבישים, או אם זה תשלומי העברה. היא צריכה לתת כסף, אבל אין לה כסף, כי לא היו לה הכנסות מספיק, אז היא מביאה את הכסף דרך שוק ההון בעיקר, מגייסת בעצם חוב, מלווה מאנשים, מהציבור, כסף, והחוב הזה הולך ומצטבר. אם כל שנה אני לא סוגר, כל חודש אני עדיין לא סוגר את החודש, אז החוב שלי רק ילך ויצטבר, וזה מה שנקרא החוב של מדינת ישראל. כדי לצמצם את החוב, אז צריך באמת להתחיל לעבור לעודף תקציבי, אבל זה כמעט ולא קורה. זה כל המדינות בעולם מתנהלות עם חוב כל שנה, וזה בסדר שיש חוב, אסור לו להיות גבוה מדי, אם הוא גבוה מדי צריך לעשות מה שצריך לעשות, לא ניכנס לזה עכשיו. בקיצור, שניכם צודקים, פשוט תתאמו על מה אתם מדברים.
כן, אוקיי, 100%. טוב, אז בואו נחזור לבחירות בארצות הברית. היום אנחנו בחרנו משהו כמו 3-4 נושאים שהנשיא הבא יאלץ, יהיה חייב להתמודד איתם. חלק מהם עדיף שזה יהיה ביוזמתו, וחלק זה כנראה ייפול עליו כרעם ביום בהיר ואין מה לעשות. גם אם זה יהיה אגב טראמפ, וגם אם והוא ימשיך את הכהונה שלו, עדיין יש נושאים בוערים. אז בוא נתחיל. דבר ראשון, עם השם הכל כך לא סקסי, תוכנית פיסקלית.
לא, אני
לא, 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 לא. לא, לא, זה לא קליק בייט.
כן, זה הסיפור הגדול בטח מבחינת השווקים. השווקים, תוכנית פיסקלית זה בעצם תוכנית שהממשלה עושה כדי לעזור למשק, וחשבו שתהיה תוכנית כזו כבר לפני כמה חודשים, אבל כנראה בגלל הפוליטיקה והבחירות, הדברים ניתחו וניתחו, ועכשיו די ברור זה שזה לא יקרה עד שלא יהיו תוצאות, ודרך אגב, אחד הדברים שהכי מפחידים בעיניים של השווקים, לפני שנדבר על התוכנית הפיסקלית, זה שלא נדע הרבה זמן מי ניצח בבחירות. כי עד שלא נדע, אז לא תהיה תוכנית. וזה יכול להימשך, אתה יודע, אנחנו קוראים ורואים שיש כאלה שמדברים בכמה שבועות, ויש כאלה שאומרים שגם בינואר אולי עדיין לא נדע. אני לא מדבר על התרחישים העוד יותר גרועים של יציאה לרחובות, לא יודע, הפגנות וכאלה.
אגב, זה ספציפית משהו שאפשר להגיד למערכת הבחירות הזו, או שכל מערכת בחירות אפשר להגיד שזה ייקח הרבה זמן?
לא, במערכת בחירות הזו זה קיצוני בגלל הנושא של ההצבעה בדואר. הרבה מצביעים בדואר, לכולם ברור שההצבעות בדואר יכריעו את הכף, בסופו של דבר, כשהערכות הן שבעיקר יהיו יותר דמוקרטים שיצביעו בדואר ויותר רפובליקנים שיצביעו בקלפיות, אבל יש מדינות, לפי מה שאני מבין זה משתנה לפי החוקים של כל מדינה בתוך ארצות הברית, יש מדינות שחלקן גם מדינות חשובות לבחירות כמו פנסילבניה, שההחלטה שלהן זה לא להתחיל אפילו לספור את הקלפיות בדואר עד לסוף הבחירות בקלפי הרגיל. זאת אומרת שרק ביום שלישי בלילה בכלל יפתחו את התיבות דואר, ואז צריך פשוט לספור פתק-פתק.
כן.
ככה שזה הולך להיות תהליך ארוך, ועם חשש כל הזמן להסדרים, ואז זה יכול ללכת לבתי משפט, וזה יכול לייצר הפגנות, זה יכול להיות תהליך לא נעים בכלל, והשווקים מן הסתם לא אוהבים אותו, גם בגלל האי-ודאות שהוא מייצר, אבל גם בגלל שזה דוחה את אותה תוכנית פיסקלית. עכשיו, ההבדל הגדול, אני חושב, בעיניים של הכלכליות, בעיניים שבטח של שוק ההון, זה באמת ההבדל בין התפיסה הדמוקרטית והתפיסה הרפובליקנית לגבי אותה תוכנית. מה זאת אומרת? הרפובליקנים באים ואומרים, אנחנו צריכים לתת לשוק להתנהל כרגיל, לא לעשות, ולכן התוכנית שלהם מסתכמת ב-1.1 טריליון דולר, פחות או יותר, זה יכול להיות אפילו פחות מזה.
שזה נחשב נמוך, יחסית.
זה נחשב נמוך ליחסית לדמוקרטים. במונחים היסטוריים זה גם תוכנית ענקית, תוכנית מאוד גדולה. זה משהו שאנחנו לא רואים הרבה קורה בארצות הברית, אבל אנחנו עדיין בעיצומה של משבר, אנחנו יודעים גם שהגל תחלואה בארצות הברית הולך וגדל, אבל הרפובליקנים בעצם באים ואומרים, תראה, אנחנו נוריד מיסים, בחלק מהמקומות אפילו, ואנחנו פשוט נעביר פחות ממה שנגיד הדמוקרטים רוצים לעשות. דמוקרטים אומרים הפוך, אנחנו נעלה מיסים, אבל אז יהיה לנו הרבה יותר כסף לחלק, ונחלק אותו למי שאנחנו חושבים. דמוקרטים מדברים על תוכנית של 3.5 טריליון דולר, שחלק גדול מהכסף מגיע דרך גם העלאה של מיסים, ולא פחות חשוב שמסתכלים על התוכניות שלהן, לאן הכסף הולך, אז רואים שלמשל הדמוקרטים, מתוך ה3.5 טריליון, כמעט 2 טריליון זה עזרה למדינות ולערים, זאת אומרת שהכסף הפדרלי יעבור בעצם לרשויות המקומיות, והם יעזרו, והם יחלקו את זה לאזרחים, מה שבדרך כלל הממשל לא עושה, המדינות הן מתנהלות לבד, ורשתות ביטחון שונות לעובדים, למובטלים וכן הלאה, כדי לתמוך באמת בכלכלה, אז זה דברים שהם מאוד דמוקרטיים. אין בעיה, נעלה מיסים, ואנחנו נחלק את ההוגה כמו שאנחנו חושבים שנכון לחלק אותה. הרפובליקנים אומרים, לא, לא צריך לעלות מיסים גם, ואז לא צריך להעביר כסף, השוק, הכלכלה תתנהל לבד. אז זה שינוי שתמיד היה בין הצדדים, תמיד הרפובליקנים היו בעד שוק חופשי ומיסים נמוכים והוצאות ממשלתיות נמוכות, והדמוקרטים היו בעד מיסים יותר גבוהים והוצאות יותר גבוהות, אבל החלטה למי יותר נכון לתת, בעיקר שכבות חדשות, תוכנית בריאות ותוכניות אחרות, כך שפה אין שוני ממערכות בחירות אחרות, השוני הגדול הוא בסכומים, הפער בסכומים הוא אדיר, ובעיניים של השוק השוני הוא גם אם ההוגה בסוף נשאר אותו דבר, זאת אומרת, הכלכלה האמריקאית לא תשתנה מאוד כתוצאה ממי בחר, כי זה לא משנה אם אתה לא מעלה מיסים וגם לא מעביר כסף, או מעלה מיסים ואז מעביר את הכסף חזרה לכלכלה, השארת אותה פחות או יותר באותו מצב, אבל בתוך ההוגה, גם אם ההוגה לא תגדל או תקטן, בתוך ההוגה הכל משתנה, וזה בטח חשוב לשווקים. אם הדמוקרטים רוצים לעשות סוג של תוכנית לתמיכה בכל הנושא של אנרגיה ירוקה וכן הלאה, אנחנו רואים מה זה עושה בשווקים לחברות של אנרגיה ירוקה, שהסיכויים של ביידן עולים.
אני אגב חושב שזה מקסים בעיניי, ההפרדה הכלכלית הכל כך בולטת בין רפובליקאים לדמוקרטים בתוכנית, באג'נדה הכלכלית המובהקת הזאת, אתה יודע, זה שני דברים שונים. אני נזכר פה בכל הפרקים שעשינו, בלא יודע כמה סבבי בחירות שהיו בישראל, וכל פעם שאלנו מה יהיה שר האוצר הבא, ואני זוכר שאמרנו, זה לא משנה.
אין אג'נדות כלכליות
שונות. לא, לא, זה לא, גם אנחנו, לא יכול להיות שיבוא שר אוצר ויגיד שבועיים לפני בחירות, תקשיבו, אנחנו נעלה מיסים. אין דבר כזה. אי אפשר בכלל להסביר את זה לציבור פה.
במפה הפוליטית של ישראל, אין אג'נדות כלכליות שונות בין שמאל מרכז לימין מרכז, שזה בעצם מה שיש. וזה שונה, זה שונה מאוד מארצות הברית, זה שונה גם באירופה, דרך אגב. גם באירופה, בעיקר נגיד איטליה, צרפת, אפילו בגרמניה, תורם מפלגות גדולות, עם סיכוי, אם לא לנצח את הבחירות, אז לפחות להיות חלק מהותי בקואליציה, שיש לאג'נדות כלכליות מאוד מאוד ברורות, אם זה העלאת מיסים, אם זה שינויים במבנה הפנסיה, דברים גדולים, דברים גדולים שיש להם המון השפעה, ולכן שם כשיש בחירות, אז השווקים רועדים כל פעם שמשהו משתנה, וגם בארצות הברית, כשיש בחירות, זה מאוד משפיע על השווקים. פה זה לא כך משפיע, זה יותר משפיע על הצד הביטחוני, ולא על הצד הכלכלי.
כן. טוב, בוא נעבור לנושא הבא, וזה הנושא ש... תראה, הנשיא הבא יקבל את ארצות הברית, כמו שטיפה רמזתי בהתחלה, לא כאימפריה הכלכלית מספר אחת שאין עליה עוררין, וזה קשור לסין, וזה כשאומרים ארצות הברית וסין באותו משפט, זה מלחמת סחר. ואנחנו דיברנו בפורמט אחר, אבל יש, גם פה יש שתי גישות שונות למלחמת הסחר, שאנחנו, יהיו פה הבדלים.
כן. אולי חשוב להגיד קודם ש... בניגוד למה שלפעמים נראה לנו מרחוק, זה לא הבדלים של טראמפ ימשיך במלחמת הסחר וביידן לא יעשה כלום. זה לא הסיפור. כי גם ביידן, אם הוא ייבחר, יצטרך להתעסק עם סין. לא תהיה לו ברירה, כי סין בהגדרה שואפת להדיח את ארצות הברית, מכרגע היא עדיין ככה המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, אבל אתה יודע, כמו ברצלונה, זה אוטוטו נגמר.
כן.
וסין גם אומרת שזו השאיפה שלה. זה לא משהו שהם מחביאים, ולכן ביידן כנשיא אמריקאי, גם אם הוא נבחר, הוא צריך להתעסק עם סין, בטח כשסין עדיין עוסקת בגניבה של קניין רוחני, יש המון שאלות לגבי ה-5G, כל הנושא של ריגול וכן הלאה, דברים האלה קיימים. אבל זה לא יהיה מלחמת הסחר, כמו שאנחנו מכירים מטראמפ, של איומים, העלאת מכסים, אני מעלה לכם מכסים, אתם תעלו לי, אז אני אעלה לכם עוד פעם, וציוצים בטוויטר כל שני וחמישי עם ירידות על סין שבוע אחד, ואז שבוע אחרי זה לחיצות ידיים, ואמירות ששי, הנשיא הסיני, החבר הכי טוב שלו.
אמירות שסין הפיצה את הקורונה. סין אחראית.
נכון, עכשיו אחרי הקורונה זה יותר. אבל צריך לזכור שסין גם יוצאת מהקורונה מאוד מאוד מחוזקת, ואף נשיא לא יוכל להתעלם. זה פשוט יהיה, הפער הגדול יהיה, האם זה מתוקשר מאוד, צעקני מאוד, בטח בקדנציה שנייה, במקרה שזה יהיה טראמפ, או שזה הרבה יותר רגוע מאחורי הקלעים, ומתעסק בדברים אולי מהותיים יותר, שזה באמת קניין רוחני ו-5G, וכל מה שקשור לטכנולוגיות, ופחות בעניין של סחר. כי התפיסה שלא יכול להיות שארצות הברית מייבאת כל כך הרבה מסין, וסין לא מייבאת מארצות הברית, זו תפיסה שעברה מהעולם. טראמפ החזיר אותה, הרצון להחזיר את ארצות הברית לגדולתה, אבל... אין לזה יותר מדי יכולת לחזור למה שזה היה, כי אין סיבה שהאמריקאים יקנו כל כך הרבה מיסים.
אבל ההשלכות פה יהיו, כשהסינים יקנו מהאמריקאים, ההשלכות פה יהיו הרבה יותר מארצות הברית וסין. יהיו השפעות פה על המדינות המתפתחות, גם על מדינות כמו ישראל, גם אירופה.
חד משמעית. כל מה שקשור לטכנולוגיה ישפיע על כל העולם, על אירופה, על ישראל, החלטות על וואוי למשל, החלטות בכלל מה עושים עם ה-5G, זו פוליטיקה, זו פוליטיקה עולמית. אם ארצות הברית, גם תחת ביידן, תחליט לצאת למהלך של לא לאפשר לחברות סיניות להקים רשתות תקשורת, היא תגייס את אירופה בשביל זה, תנסה לגייס את אירופה. ואם זה יהיה ביידן, יהיה לו יותר קל לגייס את אירופה, כי אנחנו יודעים שמרקל וטראמפ לא ממש מסתדרים, אז ביידן יוכל לנסות לעשות יותר בהיבט הזה, וגם בהיבט של הסחר. תראה, ארצות הברית, טראמפ הגיע להסכם עם סין, הרבה לפני הקורונה, שסין תגדיל משמעותית את הרכישות שלה מארצות הברית. אז חלק מהרכישות זה מוצרי טכנולוגיה, מוצרים תעשייתיים, אבל יש שם גם הרבה על נושא של אנרגיה, על נושא של מוצרים חקלאים כמו סויה וטירס וכאלו, כשברור שלסין לא שווה לקנות סויה מאמריקאים. היא יכולה לקנות סויה בברזיל ובארגנטינה, במחירים יותר זולים, עם תפיסה כלכלית יותר נכונה, כי סין נכנסה בהמון השקעות בארצות בארגנטינה וברזיל, והיא מפתחת את המדינות האלו כדי לקבל גם סויה זולה, וסין צריכה את הסויה, אבל היא התחייבה לטראמפ כדי להשקיט קצת את הרע שהיה בזמנו, אמרו, אוקיי, אנחנו נגדיל בככה וככה את הרכישות סויה מארצות הברית. עכשיו, אם ביידן נבחר, אז זה לא שסין עומדת במה שהבטיחה לטראמפ גם ככה, אבל היא לפחות מנסה, או לפחות עושה רעש של לנסות. אם ביידן נבחר, ההסכם הזה כבר לא רלוונטי, ואז היא יכולה להגיד, אוקיי, אני לא קונה ממכם סויה, אני אקנה מברזיל ומארגנטינה, אנחנו נעשה דברים אחרים, יותר חשובים. וזה ישפיע מאוד על מדינות כאלו בדרום אמריקה.
לטובה, מן
כן, הסתם. כן, לטובה. כבר היום אנחנו רואים, דרך אגב, בחודשים האחרונים, הייצוא של ברזיל לסין גדל בקצב סופר מהיר, כי סין הרי מתאוששת. וברגע שסין מתאוששת, היא מתחילה לקנות עוד פעם סחורות חקלאיות וסחורות תעשייתיות, ואנחנו רואים שהם קונים הרבה יותר מברזיל ולא מארצות הברית, כי כרגע טראמפ לא התעסק בזה, אז הם יודעים שהם יכולים לא לעמוד בתנאים. אם זה ירד בכלל מהשולחן, זה יעשה טוב מאוד למדינות כאלו.
אוקיי, החלק הבא, הנושא הבא, תראה, הנושא של החברות טכנולוגיות הגדולות, זה מסוג הדברים שגם אם לא ירצו, והרגולציה, דיברנו על זה לא מעט, זה מסוג הדברים שגם אם לא ירצו להתעסק בזה, זה יגיע. גם אם זה יהיה טראמפ שהוא בעיקרון בעד שוק חופשי, כמו שאמרת, וגם אם זה יהיה ביידן שאני מאמין, אני לא יודע, ידחוף ליותר רגולציה כלפי החברות האלה, זה נושא שיגיע לפתחו של הנשיא, חד משמעי.
כן, נושא שיגיע לקונגרס ואז גם לנשיא, כך או כך, זה נושא שיעסיק את העולם, אני חושב, בשנים הקרובות, ואנחנו רואים יותר ויותר ביקורת ציבורית, כולל הסרט בנטפליקס שעשה המון רעש, על הנושא של הרשתות החברתיות, על הנושא של מיסוי של ענקיות הטכנולוגיה, אנחנו רואים מה האירופאים עושים, שמתחילים לקנוס חברות ענק בכנסות גדולים. זה נושא שילווה אותנו. במובן הזה, לפחות בעיניים של השוק, עדיף לפירמות, עדיף טראמפ, כי זה קדנציה האחרונה שלו, הוא פחות ירצה להתעסק בזה, אז יותר סביר שהוא ימסמס וידחה עד כמה שאפשר, וגם בגלל התפיסה שלו. לעומת זאת, השוק מאמין שביידן במידה ונבחר, יש לו 8 שנים, והוא ירצה לרשום רגולציה בתחום הזה עליו, ואז יהיה להם יותר קשה. אם זה רגולציה של מה מותר, איך הם צריכים לשמור על המידע שלנו, מה מותר להם לעשות עם המידע שלנו, רגולציה לגבי
תחרות
ומונופולים, זה, אני חושב שבעיניים של חברות הטכנולוגיה, חברות הענק, זה עדיף כביכול טראמפ, לאזרח, כל אחד שיחליט איך הוא תופס את העולם הזה, אבל בכל מקרה זה נושא שילווה אותנו, חד משמעית.
טוב, אוקיי, ובוא נגיע לנושא האחרון שרצינו לדבר עליו, וזה תוצאה כלכלית של הקורונה. אחת התוצאות הכי בולטות זה כמובן האבטלה בכל העולם, אבל האבטלה הזאת היא מתחלקת, והאבטלה הזאת היא לא ממש נוגעת לעשירים, היא נוגעת יותר לעניים או למעמד הביניים הנמוך, וזה, אני יכול לקשר את זה לפער המתרחב מבין וול סטריט, ואנחנו מדברים עכשיו על שיאים בוול סטריט, עזוב את היומיים האחרונים שיש ירידות, אבל בכל זאת, רמות שיא, לבין מיין סטריט. ואתה יודע מה? כשחשבתי לפני הפרק על הנושא הזה, אני אומר, למה בעצם צריך להיות קשר בין וול סטריט לבין מיין סטריט? למה זה, אתה יודע, מי שמיוצג בוול סטריט, אלו חברות רציניות, מבוססות, לא רק טכנולוגיה, מצד שני, העסקים הפרטיים והקטנים והמספרות והוא שמוכר את הנעליים לא מיוצגים בוול סטריט. אז למה אנחנו מופתעים בכלל שיש את הפער הזה?
לא, קודם כל בתפיסה, קודם כל בסוף גם החברות הגדולות בוול סטריט, ואני שם רגע את הטכנולוגיה בצד, למרות שזה אמור להיות אותו דבר, הן תלויות בכלכלה, הן לא אמורות להתנתק מהכלכלה. זאת אומרת, גם בסוף, אני יודע, GM, או נסה לצרוק חברות פה.
לא, נגיד...
קוקה קולה.
אוקיי, דוגמה מעולה.
אם הכלכלה צומחת ואנשים קונים יותר, אז המניה שלה צריכה לעלות, ואם כולם מובטלים ומתחילים לקנות פחות, אז היא תרוויח פחות כסף. אגב, תחשוב על גוגל בסוף, אתה יודע, עם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, בסוף הם מוכרים פרסומות, ואם הכלכלה תיראה לא טוב, ואנשים, חברות, יתחילו לפרסם פחות, אם יפרסם בגוגל, אותם... חברות יותר קטנות ובינוניות שמפרסמות, ואם לא יהיה להם כסף להוציא על פרסום בגוגל, אז גם גוגל לא יכולה להמשיך לעלות לעד. העניין הוא שיש לו, קודם כל אנחנו בשיפט טכנולוגי, זאת אומרת אותן חברות קטנות בינוניות, מעבירות כסף מהפרסום הישן לפרסום בגוגל. אז יש פה שיפט טכנולוגי, כי מבינים שאם כבר אז שם אני שם את הכסף. שתיים, הפגיעה בכלכלה עדיין לא מורגשת, בצורה, ברמת המקרו, כמו שאולי היינו מצפים, בגלל אותן תוכניות ממשלתיות. אם מסתכלים, תודה, אני ראיתי שבוע שעבר נתון מדהים, שההכנסה הממוצעת של משקי בית בארצות הברית, גדלה בתקופת הקורונה. איך יכול להיות, אם היינו ב-20% אבטלה, איך יכול להיות שההכנסה הממוצעת גדלה? והתשובה היא כי אנשים שהיו מובטלים, קיבלו מהממשלה גם דמי אבטלה, וגם עוד $600 כל שבוע בשביל לצרוך. $600 לבד זה שכר ממוצע בארצות הברית בשבוע. וחברות שנקלעו לקשיים, קיבלו מענקים בקלות יחסית. הנה, קחו כסף בחצי שנה הקרובה, אל תפטרו אנשים, אל תסגרו. וזה נשמה מלאכותית לכל דבר. אי אפשר לחיות על כסף ממשלתי לעד, אבל זה יצר מצב שבעצם הפגיעה, בטח אם מסתכלים על הצרכן הפרטי, היא לא מאוד משמעותית. רמת הצריכה הפרטית בארצות הברית כבר חזרה פחות או יותר לרמה שהייתה לפני המשבר. אז אני חושב שהפערים האלו קיימים בגלל מה שקרה בענף הטכנולוגי, יותר מאשר מה שקרה בשוק באופן כללי. אגב, תיקח את ה-S&P 500, ותור, שוואלה, אם אני לא זוכר כמה מתחילת השנה, נגיד 7%. אני לא זוכר את המספרים הדיוקים, תסלחו לי. אם אתה מוציא מתוך אותן 500 חברות, את החמש חברות הגדולות ביותר, נכון? שמה יש לנו שם? גוגל, אמזון, פייסבוק, אפל ו...
נטפליקס.
לא נטפליקס, אני לא חושב שהיא בגדולות. מייקרוסופט?
כן, מייקרוסופט.
אתה מוציא את חמש הגדולות, מדד ה-S&P 500 מתחילת השנה בירידה. הוא לא בעלייה. ואתה היה פה עליות מאוד מאוד חדות בענף מאוד מסוים.
עצם זה שאתה מדבר על העובדה שעלייה, מה קרה?
אז החברות האלו נהנות במודע מסוימת מהקורונה, כי עוד פעם, יש שיפטינג ב... איך... משתמשים בחברות האלו, אנחנו הרבה יותר קונים אונליין, אנחנו נמצאים בבית, קח את אמזון לדוגמה, אז גם קונים הרבה יותר באמזון, כי אנשים לא יוצאים לחנויות, וחנויות סגורות בכלל, וגם אמזון שנותנת שירותי ענן, נהנית ממה שקורה, שכולם עובדים מהבית, ולומדים מהבית, ונמצאים בבית, אז יש יותר ביקוש לשירותי ענן, אז בסוף, הכלכלה של אמזון באמת השתפרה, כי יש שיפטינג לאונליין, אבל... כן, אמזון אמורה להיות תלויה גם בכלכלה, במקרו-כלכלה, כי אנשים רוצים לקנות, הם צריכים כסף בשביל לקנות. אז נוצר פה מצב באמת טיפה ייחודי, שיצר את הפער הזה בין וול סטריט למיין סטריט. במובן של הבחירות לנשיאות, אני חושב שיש שני דברים שיעשו שוני הרבה יותר גדול, בכלל באי שוויון, ברמת האי שוויון בארצות הברית. זה נכון דרך אגב לכל עולם במובן אחד, של קודם כל נושא הריבית הנמוכה. טראמפ, אנחנו יודעים, מבחינתו שהריבית לא תעלה אף פעם. אם אנחנו נזכרים בימים הרחוקים האלה של לפני הקורונה, כשהפד היה ב-2019 במגמה של העלאות ריבית, 18-19, וטראמפ כל יומיים צייץ, הפד הורג את הכלכלה, תורידו את הריבית, למה הריבית לא שלילית כמו באירופה? טראמפ רוצה ריבית נמוכה כל הזמן, אבל ריבית נמוכה בהגדרה מגדילה פערים כלכליים. כי כשהריבית נמוכה, מי שנהנה מזה, זה מי שיש לו הון, שהולך למקומות שיש לו פורטפוליו של מניות, שנהנות מזה שאין אלטרנטיבות, ומי שיש לו חסכונות שמושקעים בנכסים סולידיים, או שאין לו חסכונות בכלל, לא נהנה מהנושא של ריבית אפסית. אז טראמפ במובן הזה מגדיל פערים. והדבר השני הוא אותה תוכנית פיסקלית. אם בא טראמפ ואומר, כשאני אבחר, אני יוריד מיסי חברות,
אוקיי.
ולא יחלק הרבה כסף למי שצריך, ולעומת זאת באים הדמוקרטים ואומרים, אנחנו נעלה מיסי חברות, אבל נוריד מיסים לאנשים, נוריד מס הכנסה או מיסים אחרים, אבל נעלה מיסי חברות, ונחלק כסף בצורה של דמי העברה לעניים, או בכל מה שקשור למערכת הבריאות, אז זה בעצם חלוקה מחדש של הכסף, שהם לוקחים מהעשירים ונותנים לעניים. ואז במובן הזה, הדמוקרטים יקטינו פערים חברתיים וכלכליים, והרפובליקנים יגדילו. שאותם, זה לא שונה מתמיד, זה תמיד התפיסה, דמוקרטים תמיד בתפיסה להקטנת פערים, והרפובליקנים, הנושא של הפערים הוא לא רלוונטי, הכלכלה תעשה את שאלה, אם יש פערים, זה המצב, קפיטליזם, היפר-קפיטליזם, איך שלא נרצה לקרוא לזה, רק שזה נהיה, השונות נהייתה מאוד גדולה. בגלל הגודל של התוכנית, בגלל התפיסות שנהיו, העלאות מיסים לעומת הפחתות מיסים, נהיה שוני הרבה יותר גדול מבדרך כלל. תמיד זה המצב, רק שהם תפסו קצוות, שני הצדדים.
אגב, זו תופעה עולמית. במקרה שם יש בחירות, ועכשיו אנחנו, זה גם בישראל, לדעתי זה, הפערים האלה. צריך לעשות איתם משהו. אוקיי, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק האחרון של הפרק, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב. אתה יודע מה, אני אתחיל, כי מה שבחרתי השבוע, הוא מתחבר לגמרי, לפחות לשני הנושאים האחרונים שדיברנו עליהם. נתון שמאוד הפתיע אותי, הבקשות לפתיחת עסקים בארצות הברית ב-2020, בסי מאז 2006. עכשיו, כן, גם אני הופתעתי מאוד. עכשיו, אלה נתונים ממש רשמיים, וזה בקשות, אתה יודע, שאתה מגיש גם לעסק קטן וכל הדברים האלה. ושים לב בדיוק לחלוקה של הבקשות האחרונות שהוגשו ולפער בעצם לשינוי. Non-store retails, כמעונאים של... כן, בדיוק, רכישות אונליין, זינוק של 77% לעומת 2019, אחרי זה יש לנו עם זינוק של 52% שירותי כביסה. כן, בבקשות לפתיחות עסקים. שירותים טכניים ומדעיים, עלייה של 15%, מחירות אלקטרוניקה, חנויות אלקטרוניקה פיזיות, 40%, בגדים, חנויות בגדים לא אונליין בלבד, סליחה, 41% עלייה. בכל מקרה, נתונים מאוד מאוד, דרך אגב, ירידה, אחד התחומים היחידים שיש ירידה, זה בתחום הבנייה.
מעניין.
כן, פחות, אתה פותח פחות חברות שבונות.
מעניין לראות, חברת שהם לא פרסמו את זה, כמה מתוך סך הבקשות שהוגשו זה מכל ענף, כי אני מניח שיש הרבה באמת שאו שהעסק שלהם נסגר, שעוברים לאונליין. אני רואה את זה גם בישראל, אגב. חנויות, אפילו חנויות של מזון, אני לא מדבר על הסופרים הגדולים. כל קצב היום עושה לך, יש לו אתר, והוא עושה לך משלוחים אונליין. כולם הבינו שאין ברירה.
כן.
אתה רואה את זה בעוד ועוד ועוד מקומות, הסימון נופל. אגב, בנק ישראל פרסם נתונים על ההשפעה של הסגר השני לעומת ההשפעה של הסגר הראשון, מבחינת כמה ענפים היו משותקים. יש את האלה שסגורים, אתה יודע, מסעדות סגורות, אז זה משותק לגמרי. אבל מקומות אחרים, כמה בעצם הכלכלה... נפגעה בכל מיני ענפים שעדיין היו פתוחים, ואתה רואה שהפגיעה הייתה הרבה פחות משמעותית, כי למדו לעבוד מרחוק ולמדו לעבוד אונליין ולדעו למכור אונליין, וזה תהליך שקורה, זה מתחבר למה שדיברנו קודם על סקטור הטכנולוגיה, כך שבמובן הזה דווקא יכול להיות הגיוני הנתונים שהבאת.
דרך אגב, לארי קודלו, שהוא כלכלן מוביל, הגדיר את זה ב... creative distraction.
creative distraction.
כן.
זה בדיוק זה.
בדיוק זה.
אין שום דבר שיעצור את המגמה הזאת.
לא.
וזה ילך ויגדל. האמת שהנתונים שאני הבאתי קצת קשורים לזה, במובן מסוים, כי הסתכלתי על איזשהו מחקר שבדק תזוזה של אנשים בתוך ארצות הברית, אז קודם כל באופן כללי יש ירידה, או סליחה, עלייה של 27% במספר האנשים ששינו את הכתובת שלהם באופן זמני. הם מגדירים שהנתונים נלקחו מ-UPS, שכמובן עושים משלוחים בכל ארצות הברית, שירות דואר, ואנשים מגישים בקשה לשינוי כתובת, והם אומרים, זה זמני או קבוע. אז יש עלייה, גידול של 27% מספר אנשים לעומת 2019, שמשנים את הכתובת באופן זמני, באופן קבוע אין שינוי גדול, ואז גם עשו איזשהם סקרים ושאלו למה, אז רובם בגלל נושא כמובן של הקורונה, שיוצאים מהעיר ועוברים למקומות אחרים, ואז הביאו נתונים של מה קרה, כמה אזרחים הצטרפו, כמה אוכלוסייה גדלה בכל מיני ערים בארצות הברית. אז לדוגמה, בניו יורק, שזה ניו יורק סיטי, זה לא כולל את ברוקלין וכן הלאה, 111,000 אנשים עזבו את העיר במהלך התקופה הזו, שאם אני משווה את זה ל-2019, אז באותה תקופה רק 19,000 איש עזבו, זאת אומרת, זה פי 5 בכמות, וכולם עוזבים, והמובילות, הערים שמובילות במספר אנשים שעזבו אותם, זה ניו יורק, אחרי זה ברוקלין, אחרי זה שיקגו, אחרי זה סן פרנסיסקו, אחרי זה לוס אנג'לס, וכן הלאה, פילדלפיה, וושינגטון, יוסטון, אלה הערים, אנשים עוזבים את העיר כי לא רוצים להיות צפופים, אבל אני חושב שיש פה היבט נוסף, שהוא היבט הטכנולוגי, שאם אני יודע שאני יכול לעבוד מרחוק, ואולי אני אמשיך לעבוד מרחוק, הרבה חברות אומרות כבר לעובדים שלהם, עד ינואר לפחות אתם לא חוזרים למשרד, וגם 2021 אולי נמשיך לעבוד מרחוק, אז אתה מעדיף לגור באיזה בית נחמד בסברבנס, ולא בדירת 45 מטר במנהטן.
כן.
ואז אנשים יעזבו את העיר וישארו בחוץ. דרך אגב, ברשימה של הערים שהצטרפו אליהם הכי הרבה תושבים, אני אקריא לך את העשר הראשונות, אתה לא מזהה אף אחת, אני מתערב. קייטי, טקסס, ריצ'מונד, טקסס, פריסקו, טקסס, איסט המפטון, ניו יורק, שזה דווקא מוכר, זה איפה שכל השירים הולכים בקיץ, ג'ורג'טאון, טקסס, לנדר, טקסס, סייפרס, טקסס, הרבה עוברים לטקסס, קאמינג, ג'ורג'יה, ריבר, ויו, פלורידה ומרידיאן, מה זה איידי? זה איידהו. אנשים באמת עוברים לחורים כנראה, יש לך אינטרנט, אתה לא צריך שום דבר מעבר לזה, והסיכוי שתדבק הוא מאוד 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 נמוך. תופעה שאני חושב שעוד יהיו לה הרבה השלכות בשנים הקרובות.
יכול להיות שגם ההגירה הזאת היא הפנימית, תשפיע גם על התוצאות של הבחירות, אתה יודע.
יכול מאוד להיות.
כן. אוקיי, תודה רבה שהזנתם. בהצלחה לנשיא הנבחר. להתראות.